רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום יואב צוקר.
שלום. אהלן.
אהלן. אני מניח שאם לא היינו בשידור אודיו מה שנקרא, אז והיו רואים אותנו, אז היו מכירים את הפנים שלך, במיוחד הצעירים יותר מבינינו, נכון?
יכול להיות, לפעמים דווקא קורה לי ההפך, אנשים רואים אותי ואומרים לי, זיהיתי אותך רק לפי הדיבור.
לפי הכל, לפי הדיבור. לא, הם אומרים, ראיתי את הפנים שלך, נראית לי מוכר, וכשהתחלת לדבר, אז הבנתי מאיפה אני מכיר אותך. אז בואו תספר באמת קצת על עצמך.
עשיתי תהליך מאוד מגוון במהלך חיי, וכל פעם כיוונתי את עצמי לאיזושהי פסגה חדשה בתחום אחר, והתחלתי לטפס לשם, אז אם נתחיל קצת אחורה באמת לתקופה שאתה אומר שמזהים אותי, אז עד גיל 30 זה מה שעשיתי, הייתי בטלוויזיה, הנחיתי תוכניות, ילדים, ספורט, סדרות, הצגות.
איך הגעת לטלוויזיה?
פשוט, אני כל החיים שיחקתי וכל החיים הופעתי, וכשהשתחררתי מהצבא, אז היה ראשית ימי ערוץ השני, והכל ככה זז מהר, אודישן הוביל לאודישן, ופרסומת הובילה לתוכנית, ותוכנית הובילה להצגה, והצגה הובילה לסדרה.
הבנתי, בצבא לא היית במסגרת לקה צבאית?
לא, 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 בצבא הייתי, עוד הייתי קצין ביחידה מסוימת.
סודית?
כן.
הבנתי, אוקיי. אז זאת אומרת,
השתחררתי בגיל 23 רק, ואז רק התחלתי גם את כל התהליך הזה, אבל במקביל גם למדתי באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני MBA, התמחות במימון ושיווק, ואז שהגעתי לגיל 30 וגם סיימתי את התואר, אמרתי, כמו כל ספורטאי, אני בנשמה שלי ספורטאי, צריך לדעת מתי לפרוש, לפרוש בשיא, ולהתחיל לטפס לשיא חדש.
אתה אומר לפרוש בשיא, אתה מתכוון מהמדיה.
נניח, מהתחום הזה, כן.
מהתחום הזה של המדיה. למה בעצם אתה חושב שזה לפרוש בשיא? למה זה לא, אתה יודע, יש אנשים שהתחילו בגילאים האלה ועשו קריירה שהמשיכו אותה בתחום הזה שקוראים לו מדיה.
נכון, זה נכון, אבל אני מאוד אוהב להתנסות ולנסות דברים חדשים ולכבוש שיאים בתחומים שונים. באותה שנה אני באמת חושב שהגעתי לשיא, נחיתי את הטקס שהיה לו את הכי הרבה רייטינג בערוץ 2 באותה תקופה, והופעתי בסדרה שהיה לה 35% רייטינג כל שבוע, והיו לי 5 תוכניות.
תגיד איזה שנדע, אתה יודע, אל דבר ברמזים.
רמת אביב ג' בסדר.
אוקיי.
היו תקופות כאלה, 5 שידורים חיים בשבוע, הצגות, מחזות זמר, באמת הרגשתי שעשיתי המון ועדיין לא הרגשתי שלם, הרגשתי שאני לא מפעיל עוד צד אחד אצלי
לא הרגעת שזה התחום שאתה רוצה לעסוק בו באופן
לא, אני מאוד נהנה בו,
בחיים,
הוא בא לי טבעי, אני יודע להופיע, יודע לכבוש את הקהל, אבל לא הרגשתי שאני מפעיל יותר מדי את השכל.
הבנתי, ורצית להפעיל אותו.
כן.
וזה השלב שבו אתה יוצא לעולם, איך היית מגדיר אותו?
אני אגדיר אותו עולם העסקים. באותה תקופה, ממש עם סיום ה-MBA, פרוקטר אנד גמבל פתחו את המשרדים שלהם בארץ, ופנו טופ סקורר של אותו מחזור באוניברסיטת תל אביב, וחבר שלי אמר לי שהוא ניגש למבחנים, ואני מאוד תחרותי, רציתי להוכיח שגם אני יכול להתקבל, ובסופו של דבר התקבלו 3 מתוך 300, ושנינו היינו ביניהם. התכנון שלי, זהו, אז אמרתי טוב.
שזאת הייתה בעצם התחנה הראשונה שלך.
זה סימן מלמעלה, הם חיכו לי בפרוקטר איזה 8 חודשים, שאני אסיים עוד את כל מיני חוזים וכאלה, אבל אמרתי, אם אני רוצה ללמוד שיווק, וזה היה ההתמחות שלי ב-MBA, אני צריך לעשות את זה בבית ספר הכי טוב בעולם, באותה תקופה. זה היה ממש תחילת שנות ה-2000, 2002. וזהו, התחלתי לעבוד בפרוקטר אנד גמבל, בין הראשונים פה בסניף הישראלי, ניהלתי את מוצרי השיער, את הברנדים של פנטן, אדן שולדרס, אחרי הלשקות חדשות בחברה, וככה התגלגלתי.
כמה זמן היית שם?
קרוב ל4 שנים, אחר כך איזשהו הדהנטר מדבירס, דבירס זה קונגלומרט היהלומים הגדול בעולם, שלף אותי, באותה תקופה יצא הסרט של לאונרדו דיקפריו, בלאד דיימונדס.
תסביר למי שלא יודע מה זה בדיוק יהלומי דמים ככה בקיצור.
רוב היהלומים נחרים במכרות באפריקה, ושם התנאים מאוד מאוד קשים, ויש הרבה מלחמות עקובות מדם על, על, על הקריאה של היהלומים, ודברים שם לא נעשים בצורה קשרה, וזה גרם להרבה מלחמות והרבה הרג. דה בירס באותה תקופה הייתה, היה, או גם עדיין, יש לה בעלות על הרבה מן המכרות בעולם, והיה חשוב לבדל את עצמה משאר מה שקורה. כלומר, עשו גם תהליך מאוד ברור מה זה יהלומים שהם
לגיטימיים,
עם סרטיפיקטים לכל דבר, איפה זה נכרע, ושזה בדרך טובה נקרא לזה, ולא היו מעורבות בזה מלחמות דמים או קטל אחר. והיה חשש מאוד גדול לאובדן
האמון,
כי יהלום זה מותג בסך הכל. יש אבנים יותר נדירות. דה בירס באמצע שנות ה-50 שמו יעד שכל אישה שנייה בארצות הברית עד סוף המאה תקבל הצעת נישואים עם יהלום.
וזה קרה?
זה הגיע ל-95% בסוף. הם עשו גם חלק מהברנד אנד קונטנט הכי ידוע, את ג'יימס בונד, דיימונדס אר פוראבר. כלומר, זה מיתוג. והם חיפשו באותה תקופה אנשי מיתוג מקצוענים לשים בחברות הכי גדולות שלהם, אז הייתי שם בקדנציה של שנתיים.
אז אתה מגיע בעצם לדה בירס, אתה עובד בארץ עבורם?
כן, אני עובד לדה בירס, יש סייט הולדרס, שזה החברות הכי גדולות בעולם, שהן היחידות שרשאיות לרכוש גלם מדה בירס, ואני הייתי מנהל השיווק של אחת מהסייט הולדרס, שבמקרה הייתה גם חברה ישראלית, היו משרדים גם בניו יורק ובהונג קונג, ככה שהיינו 24-7, אבל ההדקוורטרס היו בישראל. עשיתי שם כמה דברים מאוד גדולים, כולל עסקה מאוד מאוד גדולה עם לואי ויטון, עסקה ענקית שמאוד היו מרוצים מזה, אבל גם שם הרגשתי שנגעתי בסי, כלומר יהלומים זה פעם, ואם אני היום לא אכנס ואלמד את העולם הזה של אונליין מידיה, זה היה 2007, כל יום שלי ביהלומים זה בעבר, ואונליין מידיה זה העתיד.
למרות שממה שאני יודע, לפחות בשנים האחרונות, חלק גדול מהסחר ביהלומים עבר באמת לתחום האונליין.
עבר לאונליין, נכון, זה קטע, כי באותה תקופה, אני כל הזמן הסתכלתי על חברה שנקראת בלו נייל, ואמרו לי, מי יקנה יהלומים באינטרנט? צריך ליגוע, צריך להסתכל עם הלופה, עם כל הדברים. זה תופס.
אבל זה קרה, כן.
זה רק הגביר את ה... כלומר, המחיש את ההחלטה של להבין את העולם הזה של האונליין.
אוקיי, ואז אתה מקבל את ההחלטה לעבור לעולם האונליין?
כן, וב-2007 הקמתי חברת agency, media agency, שנקראת זני דיגיטל, הייתה חברת בת לקבוצת באומן, זה היה תחילת ימי האונליין.
רגע, זרקת פה כמה מונחים במשפט אחד, אז בואו תסדר לנו קצת את ה-media agency, כלומר סוכנות... מדיה, סוכנות
מדיה שרוכשת מדיה בעולמות האונליין.
רוכשת מדיה, הכוונה היא רוכשת...
זמן פרסום באינטרנט, זה יכול להיות במובייל, זה יכול להיות בגוגל, זה יכול להיות בדסקטופ, בטאבלטים, אבל בכל העולם הזה שאנחנו חיים באונליין, מול אופליין, שזה טלוויזיה, שיטי חוצות, עיתונות, רדיו.
עכשיו, אוקיי, אתה מקים את הגוף הזה במסגרת משרד פרסום באומן בר?
כחברת בת לבאומן בר.
שמתחיל בעצם ברכש מדיה, מה שאתה קורא, מדיה אונליין.
בערך יש מדיה אונליין, לבד ישבתי וקודדתי בעצמי בנרים כדי שאני אוכל אחר כך לעקוב אחריהם ולראות כמה חשיפות הם קיבלו, כמה הקליקו עליהם ולהתחיל לקבל תובנות.
תגיד, אני רוצה רגע, לפני שנמשיך לעצור רגע, בתחנות האלה שאתה עושה, ואני אשאל אותך שאלה, אם אתה שואל את עצמך לאורך הדרך את השאלה הזאת, עד כמה העבר שלי והכוכבות שלי והמראה שלי, היית גם חוץ ממגיש, היית גם דוגמן, עד כמה הוא באמת שער כניסה או דווקא משהו שחוסם במהלך הקריירה?
כן, זו שאלה מצוינת, כי מצד אחד שאני בא בתור מנכ״ל חברה, או לא משנה מה, בא למישהו שמכיר אותי מקודם, מדי פעם נתקלתי בתגובות האלה של, הנה הדוגמן. אין ציפיות יותר מדי פה לשיחה עמוקה או לעסקים טובים, כי זה ככה. ופה חובת ההוכחה היא עליי, זה מה שאני אוהב את זה. אני כאילו...
זאת אומרת, אתה מרגיש שיש לך חובת הוכחה... כבדה יותר מאשר אם היית מגיע והיית בחור פחות יפה?
בוודאי, בוודאי. אבל אז אני משתמש בסט הכלים שיש לי, וזה היכולות הופעה שלי, כי זה לא משנה אם אני היום נמצא על במה, או מול מצלמה, או מול משקיעים, או מול לקוחות פוטנציאליים, זה הצגה. אתה נותן את השואו. וזה גם אחת הסיבות למה החלטתי ללכת לעולם העסקים, ולא להישאר שם, כלומר, לאתגר גם את עצמי. לא ללכת לקומפורט זון.
זה לא היה גם מתוך איזושהי דאגה שבאה ואומרת, תשמע, עולם הדוגמנות או עולם הכוכבות הזאת, יש לו איזשהו טווח, איזשהו טיימלן מסוים, ואני צריך להסתכל קצת קדימה, כי בסוף בסוף אולי אין בו עתיד, ואני לא רוצה למצוא את עצמי יום אחד יוצא ממנו בעל כורחי.
זו גם החלטה מושכלת, אמרתי, כמו ספורטאי. אתה צריך לדעת לפרוש
בזמן. כן, לא את הנעליים בזמן, ולא להיות אולי לפעמים קצת פתטי אפילו.
נכון.
תחום היזמות זה תחום שהיית אומר שטבוע בך, איך מגיעים לנושא הזה של יזמות, מהחלטה, ממה?
זה פשוט לוקח אותך. אתה זורם עם זה. אני זוכר שהייתי בכיתה ג' ו... רציתי להרוויח כסף, לא רציתי לבקש מהורים שלי, אז בחופש הגדול עשיתי קייטנה לילדים בגן ובכיתה א', הייתי לוקח שקל לשעה, ההורים שלהם היו מאוד מרוצים, היו לי איזה 8 ילדים, הייתי פותח עליהם את הממטרות, עושה להם יום כיף במים, אחר כך מביא להם קלקרים ועושה איתם עבודות הדבקה, שבעצמי נהניתי, הייתי כולה גדול מהם בשנתיים, והייתי מרוויח 40 שקל ביום לילד בכיתה ג', זה היה נחמד. אחר כך הייתי עושה... די-ג'יי, אחר כך גם היה לי, בהמשך יזמתי, היה לי מועדון גדול בתל אביב, במקביל לכל הדברים, שנקרא, היה נקרא סלונה בשכונת נוגה.
אתה יודע שהיום יש אתר אינטרנט
שהם פתחו,
שנשים,
שהם פתחו, כן. הם שאלו אותי, הם אכפת לי שהם יקראו לאתר שלהם סלונה. אנחנו היינו סלונה.com והם סלונה COI. אמרתי, בכיף, כי היום מי שמחפש בגוגל סלונה מקבל מתכון של חריים העיראקי, זה נקרא סלונה. לפחות יעלה את ה...
הבנתי.
את הטראפיק אלינו לאתר גם.
אז אתה אומר, יזמות זה משהו שזה נמצא בך, וזה אחרי זה פורץ בכל מיני דרכים אחרות.
כן, כן, כן. זה משהו שאתה... שבדם שלך.
אוקיי, אז בוא נחזור קצת לקריירה. אז אתה מקים את החברת מדיה הזאת, ו?
ובהתחלה זה היה קרבות בשוחות, כי אף אחד לא האמין באונליין, והתקציבים הלכו לטלוויזיה, לעיתונות, לרדיו, הייתי צריך לחטט רגליים ולשכנע מפרסמים אחד-אחד, למה כדאי להם לנסות.
אנחנו מדברים על שנת 2007-2008?
אנחנו מתחילים ב-2007, כן.
כן. כן, ועדיין זה השלב שבו, זה עדיין...
זה שלב שאני צריך לדוגמה, להיכנס לשטראוס ולהסביר להם למה הם צריכים להשקיע כסף בגוגל, במנוי חיפוש, וממש אחרי... 3 פגישות שנעו לאורך חודש להצליח להשיג מהם תקציב של 5,000 שקל לגוגל.
עכשיו, ממה הספקנות נבעה מתוך איזושהי, מה, שמרנות פשוט, זה הכל?
אני חושב שזה שמרנות, אני חושב שזה תנאי שוק נוחים בארץ, מדינה קטנה, ערוץ מסחרי וחצי, שאתה רוצה לבנות מותג, אתה, יש לך סופרבול כל ערב בערך, ו... אתה יודע, שנים הלכו אותו דבר, כאילו, האנשים הם, הפרסומאים היו אותם פרסומאים שהובילו את זה, וגם בוא נגיד ככה, מודל המשרדי הפרסום בארץ שנשען על עמלות המדיה, די הוביל אותם למקומות איפה שיכולים לייצר יותר רווחים.
הכנסות עבור עצמם.
כן. ובאונליין העבודה היא הרבה יותר עתירת משאבים, וכשהתקציבים עוד קטנים, אז זה לא משתלם. כי בשביל לנהל קמפיין בגוגל, זה לא משנה אם זה 10,000 שקל או 100,000 שקל, תשומות העבודה הן אותו דבר. רק העמלה למשרד הפרסום היא נמוכה יותר.
כן. אוקיי, ואז אתה עושה את ההתפתחות עם החברה הזאת?
עושה את ההתפתחות עם החברה, צומח, גדלה בקצב אקספוננציאלי, גם מבחינת הכנסות, גם מבחינת עובדים. בשנת 2012, קבוצת פובליסיס העולמית רכשו את באומן, ורכשו גם את זני דיגיטל, והיו להם מחזקות לפני זה בחברת מדיה שנקראת פובליסיס מדיה. אנחנו חדתי את שתי החברות, שהיו מחברות מתחרות בעצם עד אתמול, והייתי מנכ"ל פובליסיס מדיה, אחת משתיים, שלוש החברות מדיה הכי גדולות בארץ. עשיתי את זה all in all 7-8 שנים.
תגיד, אם אתה צריך באמת לאפיין ככה את ה... עולם הפרסום בדיגיטל, לעומת עולם הפרסום המסורתי, נגדיר אותו, אם אתה צריך לאפיין את ההבדלים האלה באיזשהו צורה ככה יותר מדויקת, מה היית אומר?
אני חושב, וזה גם מה שאני אוהב, שאתה יכול ללמוד המון תוך כדי תנועה, ואתה גם נוגע בצרכנים כל הזמן. כי אם אתה עולה עם שלט חוצות או עם סרט בטלוויזיה, עשית אותו, וזהו. כשאני עולה בקמפיין אונליין, א', אני נוגע בצרכנים, כי אני מקבל פידבק אונליין מיידי מהם, אם הם הקליקו, הם מילאו ליד, הם קנו, ואני יכול לשנות את הקריאיטיב תוך כדי תנועה. אני יכול לעלות 1,000 וריאציות שונות של קריאיטיבי, מודעות, מילים, סרטים, לראות מה עובד, להתחיל לצמצם, לטייב כל אחד מהם, עד שאני מצליח לפצח, והפיצוח הזה מאוד מאוד rewarding.
אתה פונה לאזורים אחרים אצלם, נגיד, סתם, אני יכול לחשוב על זה שחלק גדול מהפרסום פונה לרגש, מראים מטוס אלעל ומשמיעים לי את באת הביתה או משהו כזה, אז זה פורט לי על נימי הרגש באיזשהו אופן, שאני רואה את הסרטון הזה בטלוויזיה. האם כשאתה פה, בעולם הדיגיטל אתה... המחשבה היא לפנות לאזורים אחרים בכדי לקבל את תשומת הלב שלי כצרכן?
זה תלוי מה המטרה של הקמפיין. זה נכון שבטלוויזיה על מסך גדול, ואתה מראה משהו שמרגש, אז זה פונה לך לרגש. אפשר לייצר את זה גם באונליין. אבל שוב, תלוי מה מטרות הקמפיין, כי יש הרבה פעמים השימוש באונליין הוא עבור ביצועים, פרפורמנס. בין אם זה רכישות, לידים, כניסות לאתר, ואז אתה צריך להפעיל תאים אחרים אצל האנשים, אצל היוזרים, כדי שיגיבו למה שבסופו של דבר אנחנו מופצצים במסרים. כן. We need to break the clutter, מה שנקרא.
שמטבע הדברים, אותו קהל שאתה מדבר עליו, הוא מטבע הדברים יותר צעיר, כי הוא יותר נמצא בעולם האונליין.
לאו דווקא. מה שאני עושה היום, אנחנו... בחברה שאני נמצא היום, Natural Intelligence, אנחנו פועלים בשוק העולמי. אנחנו מייצרים בעצם אתרי השוואות שעוזרים לצרכנים לקבל החלטה מושכלת, ושם אנחנו פונים מאוד 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 רחב. אין כבר צעירים או זקנים, כולם נמצאים באונליין.
אתה חושב שאין כבר המחסום מוסר מבחינת הקטע של מחסום פסיכולוגי כזה או אחר של אנשים... יותר מבוגרים לעשות שימוש בכלים האלה הדיגיטליים?
אחוז המצטרפים לפייסבוק בגילאים 50 פלוס הוא הגבוה ביותר.
אבל יכול להיות שזה בגלל שפייסבוק היא באמת פחות כבר רלוונטית לקהל היותר צעיר שהוא אולי נמצא בעולמות אחרים.
אז הוא נמצא בפלטפורמות אחרות, זה נכון, אבל עדיין זה אומר שיותר ויותר נכנסים. זה חלק מהחיים שלנו. אתה נמצא עם מכשיר ביד... כמעט 24 שעות ביממה, אתה צורך את זה, אין...
כן, תגיד, אנחנו מדברים על פרסום. אתה יודע, חלק גדול מהעניין הזה בפרסום זה אולי עבודה בעיניים, אולי קצת למכור לי אשליות לגבי המוצרים שאני הולך לרכוש, שהם כאלה וכאלה וכאלה, אולי שזה לא בדיוק ככה. מה זה פרסום?
אני חושב שזה אולי גישה של ישנה.
ישנת.
של כן. ה-80s, של ה-90s, היום אי אפשר לעבוד על הצרכנים, והכוח נמצא אצלם. וזה לא שאתה מעלה איזשהו, בוא נתייחס בארץ, אתה מעלה איזה קופי בטלוויזיה, וזהו, הכל השתנה, וכולם רצים וקונים את המוצר שלך, אתה כבר לא יכול לעבוד על הצרכנים. אנחנו נמצאים, הכוח נמצא אצל היוזרים, אתה מקיף את עצמך במולטי טאצ' פוינט, בהמון המון נקודות מגע, זה לא רק שהטלוויזיה זה המסר, אתה צריך להיות ברשתות החברתיות, ובגוגל, ובאינסטגרם, ולכל אחד מהם יש חיות משלו, ואם אתה מפשל, או מעביר מסר לא מדויק, או מוכר מוצר שזה לא מה שהבטחת, כבר יעלו עליך.
שופטים אותך, כן. תגיד, אז בוא, באמת הזכרת את החברה שאתה היום, שתספר טיפה עליה?
Natural Intelligence. חברה פנומנלית, שהוקמה לפני 8 שנים. מטרתנו, שוב, לעזור לצרכנים, לקבל החלטות רכישה בצורה מושכלת. זה מופיע על ידי אתרי השוואות. אני אתן לך דוגמה, נניח אתה מחפש, רוצה לבנות אתר ומחפש בגוגל ובסייט בילדרס. אנחנו נופיע כנראה בין התוצאות הראשונות, top 10 best website builders, עם סקירה של 10 הפתרונות שהכי מתאימים עבורך.
ההשוואות האלה הם רק בתחום או גם בתחומים...
ההשוואות האלה אנחנו פעילים במעל 100 ורטיקלים שונים, שמחולקים בתעשיות שונות.
תגיד, התעסקת גם בתחום הייעוץ פרסומי אונליין, בתחום הפוליטי גם, נכון?
נכון.
איפה? תספר על זה קצת.
האמת היא שזה סיפור מעניין. ב-2013 הוקמה מפלגה חדשה, יש עתיד, בראשות יאיר לפיד, שלא היה לה כסף על פי חוק מימון המפלגות, הם לקחו איזושהי פוזיציה, אבל לא היה הרבה כסף בשביל להשקיע בפרסום מסורתי, נקרא לזה ככה, שכל התקציב בסופו של דבר עבר לאונליין, ושם נכנס התפקיד שלי בתור אסטרטגיית המדיה של הפעילות הזאת. עשינו אז באותה תקופה הרבה דברים שהיו חדשניים, היום אנחנו ב-2018, כבר עברו 5 שנים, אבל...
לדוגמה.
לדוגמה, למשל, הסוקר שעבד איתנו, הביא הרבה מסרים שאנחנו חשבנו שכדאי לדבר עליהן. כדי לבדוק באמת על מה כדאי לדבר, פשוט יצאנו בפעילות אינטרנטית. לכל אחד מהמסרים יצרנו בנרים ועמודים, ובדקנו מה מייצר יותר אינגייג'מנט, מה מייצר יותר הקלקות, יותר תגובות, ועל סמך זה צמצמנו את הנושאים עליהם אנחנו נלך ונדבר במהלך מסע הבחירות. למשל, עוד דוגמה זה ש... היום כל אחד מכיר את זה, אתה נכנס לאפליקציה, ולפני זה עולה מעברון. זה נקרא מעברון, מין כזה דבר שאתה רק מחפש את ה-X, איך לדלג עליו.
למעשה סרטון פרסומת כזה.
כן, אז זה היה באמת רק בהתחלה, קניתי בנק של כל המעברונים שהיו באותה תקופה, ועשינו בנר שפשוט היה נראה כאילו יאיר לפיד מתקשר אליך. וזה יצר המון המון כניסות, וזה היה דרך בשבילנו להגיע לקהל רחב בצורה חדשנית, ולהעביר את המסרים שרצינו להעביר באותה תקופה.
כן, תגיד, אתה חושב שכל נושא של פרסום פוליטי בתחום האונליין שונה מכל התחומים האחרים, או שבסופו של דבר אני הולך לשווק את יאיר לפיד כמו שאני הולך לשווק מוצר של פרוקטר גמל?
הכל בסוף שיווק.
אותו דבר.
כן.
אתה יודע, זו אמירה שהיא מצד אחד מקצועית מן הסתם, מצד שני קצת מדכאת, קצת, אתה יודע, אנחנו רוצים לחשוב, מעדיפים לחשוב, שאנחנו נגיד בוחרים את המנהיגים שלנו על פי איזושהי מערכת שיקולים קצת יותר רצינית ורציונלית מאשר אם מישהו פרט לי נכון על איזשהו רגש או על איזשהו משהו.
נכון, ומה הם עושים כשהם עומדים ונועמים? הם מנסים לפרוט לנו על הרגשות, אותו דבר. יש לנו מנהיג כיום ראש ממשלה שלדעתי איש השיווק בין הטובים שיש.
ואתה אומר שהוא פועל באותו אופן.
הרבה יכולים ללמוד ממנו. אני לא אומר אם מסכים או לא מסכים לדעותיו, אני רק אומר שאיך שהוא עומד ומדבר ומציג, הוא יכול להיות פרזנטור נהדר.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. בוקר אחד, לפני מספר שנים, קיבל מיכאל צור, מומחה בניהול מסע ומתן, שיחת טלפון בהולה מחברה ישראלית. בו מהר, הם ביקשו ממנו. החברה פיתחה מוצר חדש, העבירה את הייצור לסין, אבל סמנכ"ל הייצור שביקר שם חזר עם בשורות איוב.
עבדו עלינו. אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, לא מיני ולא מקצתי, ואני כולי, וזה הגיע למצב שהוא הרים כל, הוא איש צבא לשעבר ככה. גדול מימדים, ופגש שם את אותו מנכ"ל סיני, שהוא בעצם קוריאני, קטן מימדים, והיה שם בקיצור, כמו שאומרים אצלנו, חרב ודרב. ואז הם קוראים לי.
אחד מעקרונות היסוד של מסע ומתן מוצלח, אומר מיכאל, הוא לשלוח את האדם המתאים. במקרה הזה, מיכאל הציע לשלוח לסין מהנדס פיתוח שיצר קשרים טובים עם עמיתיו המקומיים.
הוא למחרת נמצא, ובסביבות 2 PM הוא מתקשר, הוא אומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של, של ליין, והוא ממש מתרגש, וזה פה וזה שם, והנה הכל על, כרגיל על מקום של אי-הבנה, בעניין שנקרא מסע ומתן בין תרבותי, שהשפה היא מכשול, וככל שהוא הרים את הכל, אז החבר'ה האלה רצו יותר לרצות אותם, הוא הלקוח, הוא משלם. בקיצור, נהיה איזושהי...
תרבותי, פשוט תרבותי, קצר תרבותי.
קצר תרבותי שיכול היה בקלות. זה היה כפסע מלהכריז על, על כישלון טוטלי, ולעצור את השלומים, ולהכניס את עורכי הדין, וכל, וכו' וכו'.
הסיפור הזה הוא דוגמה לכך שיועץ חיצוני לארגון, לפעמים רואה דברים ומגיב להם באופן שונה מאנשים בתוך הארגון.
סמנכ"ל שהוא דמות מאוד בכירה ומאוד מוערכת, הסבירות שמישהו יגיד לו אולי אתה טועה, אולי לא הבנו, היא less likely מה שנקרא. זה לא היה קורה, בטח לא שהוא כולו בקריז.
זאת ועוד קל להבין איך ההשפעה הכספית בלימוד כישורי מסע ומתן וניהול משברים מחזירה את עצמה בקלות, וזה חלק גדול ממה שמיכאל ועמיתיו ב-B&M מתמחים בו.
ונגושיישן ספיישל זה אדם שמכין אנשים אחרים לתהליכי מסע ומתן. בונה איתם את התהליך המתאים להם, וכמו שאנחנו קוראים לזה, מחזק להם את החוליות בגב. זה מה שאנחנו עושים.
המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון בחינם. bnm.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שמע, אני רוצה לגעת לך איתך בעוד איזושהי נקודה שהם... גם אפרופו המעברים שאתה עשית, תראה, בעידן שלי, אנשים, וגם בתרום העידן שלי, אנשים נהגו לעבוד באותו מקום עבודה הרבה שנים, באותו מקום, זה המקום עבודה לאורך, באמת, הרבה זמן, עשרות שנים. היום זה ממש לא ככה, ואנשים מחליפים מקומות עבודה, ואני מניח שגם אתה, בעסק שלך היום, ובכלל, אתה מעסיק אנשים יותר צעירים, ואיך... איך שומרים על האנשים היותר טובים שישארו אצלך ולעבוד אצלך באותו עסק?
שאלה מצוינת, כי גם אנחנו, אני מרגיש שאנחנו מאותו דור, אבל, ודור הוואי זה...
אתה לי מחמאה עכשיו.
נו יופי. אבל אנחנו עדיין באותו ראש, כי יש את הדור וואי שבאמת, אתה יודע, אני מקבל הרבה פעמים קורות חיים. פעם זה היה מבחינתי באמת לראות קביעות, ובן אדם שמתקדם במקום העבודה, ומראה אונרשיפ וכאלה, והיום אתה מקבל קורות חיים של אנשים שמחליפים עבודה כל שנה, שנתיים, וברזומה של... 6-7 שנים יש לך כבר 4-5 מקומות עבודה. וזה שינוי, מכיוון שהם עושים אודישנים למקומות העבודה, ולא הפוך. ולכן, כדי...
כי מה, כי זה בתחום הספציפי הזה?
בעולמות של ההייטק אני מדבר בעיקר, האופציות לאנשים טובים ומקצועיים וקריאטיביים ואנליטיים, תמיד יש מקום, ועכשיו הם רוצים להבין איפה הם יעבדו, איפה המקום שהם נמצאים בו, הם יכולים להביא ערך, איפה הם יכולים להשפיע על הביזנס, איפה גם תנאים, אבל מאוד מאוד חשובים להם, אבל זה לא הדבר הכי חשוב.
ואתה מרגיש שהם כל הזמן סוג של זמניים אצלך? זאת אומרת, אתה לא מרגיש עם אותו עובד שאצלך שהוא... שלך, במובן, לא במובן של הבעלות שלך, שלך עליו, אבל במובן שהוא אצלך, אלא שהוא כל הזמן פוזל לצדדים, כל הזמן, כמו שאתה אומר, עושה אודישנים למקומות עבודה.
אם יש כאלה שזה המהות שלהם, ואפשר לעלות על זה די מהר, אני מעדיף לא לקחת. וזה גם אתגר לי בתור מנהל, ולנו בתור חברה, להחזיק ולמשוך את האנשים הטובים ביותר, ולאתגר אותם כל הזמן. לאתגר אותם. אם אני מצליח לאתגר את האנשים הטובים
איך אתה מאתגר אותם?
ביוזמות שלהם, בחדשנות שאנחנו עושים, בתהליכים אסטרטגיים, בלתת להם כלים ניהוליים, בלתת להם עניין, וכמובן לתת להם גם תנאים טובים של המשרדים, של החברה, של המשכורת.
הגעת על זה, שמתי לב, חיכיתי אם אתה תגיע לנושא הזה של התנאים הטובים, של הכסף.
אז אני אומר.
שציינת איזה 4-5 אלמנטים לפני זה.
כי זה לא רק כסף, זה באמת שזה לא רק כסף. אנשים רוצים להרגיש שהם עושים משהו משמעותי בחיים שלהם, שהם צומחים גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית, שסביבת העבודה שלהם טובה, שיש להם אנשים שכיף להם לבוא איתם לעבודה, וכיף להם גם לצאת אחר כך, וכיף לשבת איתם ולאכול צהריים. וכן, שהם גם מקבלים כסף טוב, אבל זה לא הראשון, זה לא הפרמטר הראשון.
כן. תגיד, איך הם... אם בכלל, היו לך לאורך השנים האלה שאתה בתחום הזה, ובכלל כישלונות שאתה יכול לציין אותם? או שהכל היה דרך שרצופה הצלחות מהצלחה להצלחה?
לא, ברור שיש כישלונות בדרך, בין אם זה קמפיין שאתה בונה עליו הרבה ולא מצליח, ואתה לומד ממנו, או בין אם זה, אני גם התעסקתי בסטארט-אפים, הייתי מנכ״ל של סטארט-אפ בין זנית לנטורל אינטליג'נס, שניהלתי אותו וגייסתי וצמחנו, אבל הוא לא הגיע לאיפה שרצינו, ובסופו של דבר נאלצנו למכור אותו, לא בסכומים שאנחנו תכננו ולא בסכומים שקיווינו, וזה גם כישלון, אבל צריך לדעת... אתה לומד מזה, אתה לומד מזה המון.
איך הופכים את אותם נקודות, אותם צמתים שהם לא בדיוק מוצלחים, למשהו שמעצים אותך הלאה ולא
מוריד אותך למטה. נכון, זה באמת הנקודות האלה של להסתכל לעצמך בעיניים ולגעת בפחד ולחצות אותו. ולהתמודד איתו, ולדעת מה לא עבד לך קודם, ואיך אתה ננסה לעשות את זה אחר כך. יותר טוב. אתה צריך ללמוד מכל דבר שאתה עושה. גם בעולמות האישיים שלי, אפילו בתחביבים שלי, שאני רץ, אז אני, משהו לא עבד לי טוב, אני מתקן את זה בריצה הבאה. כל הזמן אתה צריך, כן, לעצור שנייה, לנשום וליהנות מהישגים רגעיים, אבל גם לא לעוף על עצמך, אלא לשאוף ליותר ולתקן תוך כדי תנועה.
כן, תגיד, מה התוכניות לעתיד?
קודם כל, התוכניות לעתיד הקרוב שלי ב-Natural Intelligence זה להקים את חטיבת החדשנות בחברה, להעמיק את הקשרים שלנו בתעשייה המקומית, להתחיל לבדוק סטארט-אפים וטכנולוגיות ויזמים וחברות שאנחנו יכולים לעבוד איתם, להכניס אותם אלינו. אנחנו חברה שצמחה מאוד יפה במהלך השמונה שנים האחרונות, ואנחנו בשלב שבו אנחנו בריאים ויכולים לצאת החוצה, ורוצים להיות אחד מהמעסיקים והגורמים המשמעותיים בהייטק הישראלי.
כמה אנשים מועסקים
היום בחברה? אנחנו כבר כ-270 איש,
וואו.
ויש לנו תוכניות לצמוח הרבה הרבה יותר. חלק מהתהליך הזה של לבנות את ה-Innovation Hub הזה, זה באמת להעמיק את הקשרים שלנו בתעשייה, ולמשוך אלינו את הטלנטים ואת האנשים המקצועיים ביותר אלינו, לכל מיני תחומים.
כן, לא שאלתי אותך, מי הבעלים של החברה?
ניר גרינברג.
איש אחד שקוראים
לו ניר גרינברג? איש אחד שהקים את זה בשנת 2010, חברה בת 8, היה בן 29, והוא הבעלים והמנכ"ל של החברה.
מה אתה אומר?
כן, פנומנלי.
טוב, נהדר. תשמע, אם אני אשאל אותך, אתה יודע, אני תמיד שואל את השאלות האלה שאני עושה את הפודקאסט הזה עם אנשים, נגיד 10 שנים, לא כזה, בשבילך אתה בחור צעיר.
אני לא צעיר, עוד 10 שנים אני יכול למצוא את עצמי בפנסיה.
לא. אז זהו, איפה תמצא את עצמך בעוד 10 שנים?
זו שאלה טובה. אני מקווה במקום שאני אהנה בו ואשפיע בו, וארגיש שאני חלק מעשייה עכשווית.
אבל זה יהיה בעולם הפרסום. הפרסום והדיגיטל.
סביר להניח, סביר להניח, אבל אפשר לדעת ששיחקתי ברמת אביב ג' לא, היית שואל אותי מה אני עושה עוד 10 שנים, לא הייתי אומר לך את זה.
אוקיי, טוב, יואב צוקר, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
בכיף, תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.